מגילה, דף ה', מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה, במילים אמר רב, בית מדרשו של מחבר המשניות, מחבר השישה סדרי משנה, רבי הקדוש, היה מלא בתלמידי חכמים שעסקו בהתמדה, בשקידה, בעמקות, בלימוד התורה. היו שם בטח 100 תלמידים. בפורים הם כולם סגרו את הגמרות שעדיין לא היו, לפני שחיברו את התלמוד בבלי, אז סידרו את המשניות. הפסיקו ללמוד, ביטלו תורה, כמו שראינו בדף ג', כל תלמידי בית המדרש התכנסו יחד עם הציבור בבית הכנסת לשמוע קריאת מגילה. כותב רבינו ניסים, הר"ן, על הריף, כאן בדף שלפנינו, בדף ה', מצווה מן המובחר לקרותה, לקרוא את מגילת אסתר בפורים עם הציבור. ומה זה עם הציבור? מיד אנחנו נראה כמה שיותר, יותר טוב. למה? משום פרסום הניסה, לפרסם את הנס שעשה הקדוש ברוך הוא בימי מרדכי ואסתר. ולפיכך, בשעה שהציבור קוראים קריאת המגילה, מבטלים עבודה. בית מקדש, כהנים, באים להקריב קורבן תמיד של שחר. תמיד הם מקריבים קורבן תמיד של שחר מיד על הבוקר. פה, לא. עוצרים את הכל, נכנסים לבית הכנסת עם הציבור, שומעים קריאת מגילה. לא חסר להם שם עניין בבית המקדש. בין פרחי הכהונה, אבל באים לשמוע ברוב עם, בבית כנסת הגדול, מה שנקרא, במקום המרכזי. מבטלים תלמוד תורה, ובאים לשמוע קריאת מגילה עם הציבור, ואף על פי שיש בבית המדרש אפילו 100 תלמידי חכמים. כותב הר"ן, כשל בית רבי. זאת אומרת שהר"ן נקט, שבבית מדרשו של רבי היה מניין, היה 10 מניינים של תלמידי חכמים, אבל זה לא נחשב מספיק. אם יש לך בית כנסת ששם יש ציבור עוד יותר גדול, תבטל תורה, סגור את הגמרא, לך תשמע קריאת מגילה בבית כנסת הגדול, איפה שיש יותר ויותר יהודים, ברוב עם הדרת מלך. אומר הר"ן, אנחנו עכשיו הולכים ללמוד את דעתו של רב ואת דעתו של רב אסי, שלא נטעה שהם סוברים שמצווה מן המובחר לעשות את מה שהם אומרים שאפשר לעשות. הם מדברים על עיקר הדין, מה חייבים, זאת אומרת, מעיקר הדין מה מותר לעשות, אבל הם גם מסכימים שהדבר הטוב ביותר להתאסף יחד שבטי ישראל לשמוע קריאת מגילה. אפילו רב מודד המצווה מן המובחר לקרותה עם הציבור, כמו שכותב הר"ן. אבל בכל זאת, מעיקר הדין, וזה גם יכול להיות מצוי להלכה, אפילו במקום שיש ציבור ענק ששומעים קריאת מגילה. אבל יש הרבה הפרעות. מרעישים מתי שהבעל קורא אומר את השם של המן, מנהג ישראל קדושים להקות ולרשרש ברעשן, ויש שם מהדרים להשמיע קולות מקולות שונים ומשונים. ויכול להיות שישנם הפרעות, ולכן אי אפשר לשמוע קריאת מגילה כראוי. אז ודאי שכדאי ללכת למקום שקט יותר, שאז אפשר לשמוע קריאת מגילה מתחילתה ועד סופה, בצורה שאפשר להקשיב מילה במילה. אבל אמר רב, כשאתה בא לשמוע קריאת מגילה, או שאתה בא לקרוא מגילה בעצמך, אם אתה יודע לקרוא מתוך מגילה כשרה. מתוך קלף, כתב אשורית, סופר ירי שמיים. מגילה בזמנה, אם אתה שומע קריאת מגילה, אם אתה אדם שגר בעיר שאינה מוקפת חומה, או באיזה יישוב, שאינו מוקף חומה ממות יהושע בן נון, והפורים שאתה צריך לשמוע קריאת מגילה, הזמן הוא 14 לחודש אדר, קוראים אותה אפילו ביחיד. אתה יכול לבד, לקחת מגילה, לקרוא, ביחיד. ניכר הדין. וזה גם נקרא במידה מסוימת ברוב המדרת מלך. יש פרסום הנס. למה? כי גם אם כולם יקראו יחידים, הרי כולם קוראים באותו זמן. כולם קוראים את המגילה בזמנה. אז יש כאן פרסום הנס. זה לא נחשב אולי ברוב המדרת מלך, אבל יש פה פרסום הנס. כולם ביחד קוראים את המגילה באותו יום. אבל שלא בזמנה. הגמרא בהמשך מביאה, למשל, אנחנו מכירים שבירושלים, מפעם לפעם חל יום 15 בשבת, ואז לא קוראים את המגילה בזמנה, אלא קוראים ביום שישי. רש"י מביא עוד דוגמה, כפרים שמקדימים ליום הכניסה. אומר רב, אז זה שונה. פה צריך להשתדל לקרוא מגילה דווקא בעשרה. צריך פרסום הנס. רב עשי אמר, אני מסכים איתך שכשקוראים מגילה שלא בזמנה צריך עשרה. אבל גם כשקוראים מגילה בזמנה צריך עשרה. בין בזמנה, בין שלא בזמנה, בעשרה. אבל רב חולק. רב גם מחלק. אם אתה קורא קריאת מגילה בזמנה, אז אתה יכול לקרוא גם ביחיד. אבל אם זה שלא בזמנה צריך עשרה. אבל הווה עובדה, היה פעם מעשה עם רב בעצמו, וחש לי רב לעד רב אסי, הוא חשש לדבריו של רב אסי, שצריך לחפש 10 אנשים גם בקריאת מגילה בזמנה. ובאמת כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, סימן תף ריש צדיק, סעיף י' ח', כמו דעתו של רב. מגילה, ביום 14 וביום 15, בחודש אדר כמובן, צריך לחזור אחר 10 לחפש. כמו שראינו שרב עצמו ניסה למצוא 10. ואם אי אפשר ב10, קוראים אותה אפילו ביחיד. בכל אופן, דעתו של רב מעיקר הדין שמחלקים בין קריאת מגילה בזמנה לקריאת מגילה שלא בזמנה. שאם קוראים מגילה בזמנה, נאמר האדם גר בעיר שאינה מוקפת חומה, מות יהושע בן נון, אז הזמן שלו זה יום 14 לחודש אדר. אז אם הוא קורא בזמנה, הוא יכול לקרוא גם ביחיד, ואם הוא קורא שלא בזמנה, אז הוא צריך לקרוא דווקא בעשרה. ככה אמר רב. שואל את הגמרא, מי אמר רב אחי, שמחלקים בין קריאת מגילה בזמנה לקריאת מגילה שלא בזמנה? ואמר רב יהודה, ברי דרב שמואל, בר שילת, בשם מי? משמי דרב. מה הוא אומר? פורים שחל להיות בשבת. מה שנקרא פורים המשולש. בירושלים זה מצוי, מפעם לפעם, יום 15 באדר, חל בשבת, ואז קוראים מגילה ביום שישי, מתנות לוויינים בשישי, בשבת יש קריאת התורה של פורים, בנוסף לקריאת התורה של פרשת שבוע, ועל הניסים, ויום ראשון, משתה ושמחה ומשלוח מנות. ערב שבת, אומר רב בשנה כזאת, זמנם. מה פירוש זמנם? מחי ערב שבת זמנם? אנשי כנסת הגדולה תקנו לקרוא מגילה בערב שבת, הרי פורים חל בשבת. תקנו לקרוא מגילה בפורים. והשבת זמנם הוא. אלא, לאו. אחי כאמר, וכי לא זה מה שמתכוון רב לומר, שפורים זה בשבת, וקוראים מגילה בערב שבת, וזה נקרא זמנם. מה הכוונה זמנם? שאפילו שקוראים יום לפני, שלא בזמנם, הדין הוא כמו זמנם. שלא מחלקים בין קריאת מגילה שלא בזמנה לקריאת מגילה בזמנה. אנחנו יודעים שרב כן חילק. וכאן לכאורה נשמע שאין הבדל. מה זמנם קוראים את המגילה אפילו ביחיד? אף שלא בזמנם קוראים את המגילה אפילו ביחיד. אז למה הרב מחלק שבזמנם אפשר לקרוא ביחיד ושלא בזמנם צריך עשרה? מתרץ את הגמרא, בוודאי שיש הבדל. אם קוראים מגילה בזמנו, ביום שהוא פורים, או שקוראים מגילה לפני, שאז צריך דווקא עשרה, על כל פנים להשתדל אחר עשרה. כמובן שבדיעבד אם אין עשרה, רב מודה שאפילו שלא בזמנם אפשר ביחיד. ככה על כל פנים לפי דעת רשי. אלא מהי ערב שבת זמנם? מה פירוש? לא הכוונה שאין הבדל בין זמנם ושלא בזמנם. ודאי שיש הבדל. אתה קורא מגילה בפורים, אז אתה יכול אפילו ביחיד, ושלפני פורים אתה צריך דווקא עשרה, לכתחילה. מה שהוא מתכוון להגיד, שכשפורים חל בשבת ערב שבת זמנם, מתכוון לומר דבר כזה. יש ויכוח בין החכמים, כשחל פורים בשבת. למשל, יום 14 לאדר, אם יקרה מקרה, זה לא יכול לקרות, אבל אם יכול, זה לא יכול לקרות מתי שיש לוח מסודר, אבל ברגע שיקדשו את החודש לפי בית הדין, זה יכול לקרות שב-14 לחודש אדר יהיה פורים, יהיה פורים בשבת. יש ויכוח, הרי לא אפשר לקרוא מגילה בשבת. אז צריך להקדים. דעה אחת אומרת, אתה מקדים ליום שישי. דעה אחרת חולקת ואומרת, אם כבר הקדמת, תקדים ליום חמישי, שאז הכפרים קוראים בימי שני וחמישי, תקרא כבר גם בעיירות גדולות ביום חמישי. אז על זה בא רב ללמד אותנו. להפוקי מדי רבי, להוציא ולמעט מדעתו של רבי דאמר, שזו הדעה השנייה שהזכרנו, הועיל ונדחו העיירות ממקומם, שכבר לא קוראים בשבת, אלא קוראים ביום שישי, כבר ידחו ליום הכניסה, כבר יקראו ביום חמישי, שהוא היום הכניסה של בני הכפרים לעיר, מכיוון שבימי שני וחמישי, הבתי הדין היו פתוחים, והיו באים לדיין בבית הדין. ולכן בני הכפרים קוראים מגילה בשני וחמישי, הקלו עליהם, כמו שהגמרא הרחיבה על זה. הקמא שמלן רב, שכשחכמים תקנו לא לקרוא מגילה בשבת, זה נחשב שהם תקנו לקרוא מגילה ביום שישי. דערב שבת זמנם הוא, זה נחשב שתקנו לקרוא מגילה ביום שישי. מה תאמר? הועיל ונדחה, יידחה. היינו אמורים לקרוא מגילה בשבת, דחינו אותו, בוא כבר נדחה אותו ליום חמישי. לא, לא דחינו אותו. כיוון שחכמים אסור לקרוא מגילה בשבת, אז זה נקרא כאילו שהם תקנו לקרוא מגילה ביום שישי. זה לא נחשב שהקריאת מגילה נדחתה, ולכן יקראו ביום שישי ולא ביום חמישי, כמו דבריו של רבי. זה הכוונה, פורים שחל להיות בשבת ערב שבת זמנם. שלא תאמר שהוא נדחה מזמנו, ואז כבר תדחה אותו ליום חמישי. לא. הזמן שלו זה יום שישי, והוא לא נדחה עוד יום אחורה. אנחנו עוברים למשנה הבאה. איזו עיר גדולה. במשנה הראשונה, בתחילת המסכת, למדנו שבזמנם היה הבדל בין כפרים לעיירות גדולות. כפרים היו קוראים מגילה ביום הכניסה, ביום שבו הם נכנסו לעיר, שזה היה ימי שני וחמישי, ולא ב-14 לחודש אדר, אלא יום שני או חמישי שלפני זה. זאת אומרת, אם נאמר פורים זה ביום שישי, אז יום חמישי לפני. אם זה בימי שלישי ורביעי, אז יום שני שלפני. יום הכניסה. אבל עיירות גדולות קוראים ב-14, לא ביום הכניסה. איזו עיר גדולה? כל עיר שיש בה 10 בטלנין. מה פירוש 10 בטלנין? הגמרא מבארת, מביא הברייתא, שבבית הכנסת, רש"י מבאר, שהם בטלים ממלאכתם, הציבור מפרנס אותם כדי שיהיו זמינים להיות בבית הכנסת בזמני התפילות. במסכת ברכות הגמרא אומרת, דבב עמוד ב', קבעו נאמר תפילת שחרית בבית הכנסת בשעה 6:30. בא הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת, באים להתפלל, אני בא לשמוע את התפילות. בא בשש וחצי. כיוון שבא הקדוש ברוך הוא בבית הכנסת, סופר כמה אנשים נמצאים, ואינו מוצא שם עשרה, כותב רשי וכולי. רשי לא רוצה לכתוב מה קורה אז. הגמרא שמה אומרת דברים לא כל כך טובים שקורים. אנחנו לא רוצים שהדברים האלה יקרו. לכן דואגים שיהיו עשרה בבית הכנסת. אז יש עשרה אנשים שהם סוחרים אותם להיות בבית הכנסת תמיד, כדי שיהיו עשרה בזמן התפילות. אם יש עשרה בטלנים, העיר נקראת עיר גדולה. אבל אם יש רק תשעה, פחות מכאן, הרי זה כפר. מקדימים ליום הכניסה, כמו שביארנו. באלו, עיירות גדולות, כרכים, אמרו, מקדימים ולא מאחרים. במילים אחרות, קריאת מגילה, אם אי אפשר לקרוא אותה בזמן, אתה לא קורא אותה מאוחר יותר, אלא אתה קורא אותה יותר מוקדם, לפני. שבת, אתה לא יכול לקרוא מגילה, אז אתה לא תדחה את זה ליום ראשון, אלא תקרא ביום שישי, ביום חמישי, אתה תקדים. אבל מביאה עכשיו המשנה רשימה של זמנים, שאם הם נדחים, הם לא נדחים אחורה, אלא נדחים קדימה, לימים הבאים. אבל זמן עצי כהנים והעם, במסכת הענית, בסוף המסכת בפרק הרביעי, משנה מביאה שם, והגמרא מרחיבה, שהיו תשעה זמנים של שמונה משפחות, שהיה להם יום בשנה, יום מיוחד, שבו היה חג שלהם. הם היו מביאים עצים למערכה. גם אם הלשכה מלאה עצים, מי צריך את העצים שלכם? הקדוש ברוך הוא צריך את העצים דווקא שלהם. למה? כי כשנבנה בית המקדש השני הייתה דלות ועניות ואביונות, שלא תקום פעמיים צרה, שנזכה כולנו להרחבה והשירות. ועמדו אלו המשפחות והתנדבו עצים משלהם להביא. קבעו באותו זמן לדורי דורות, הם ביום הזה, גם עם הלשכה מלאה עצים, הם מביאים את העצים למערכה. ביום הזה זה יום טוב שלהם, הם מביאים קורבן עצים. קורבן עצים אתה לא יכול להקריב בשבת. אז אם חל היום טוב שלהם בשבת, נאמר א' טבת, זה היה יום טוב לאחת המשפחות, אולי בני פרעוש, ומגיעים עכשיו, מביאים את ה... הם אמורים לעשות חג עכשיו, בשבת, אם זה חל בשבת. לא, היו דוחים את זה. א' בניסן, בני פרעוש, אם אני זוכר אותו. היו דוחים את זה. לא, אם זה חל בשבת, לא היו עושים את היום טוב של זמן עצי כהנים והעם בשבת, אלא היו דוחים את זה ליום ראשון. צריך להביא קורבן עצים ואי אפשר להביא את זה בשבת. וכן, שנזכה שזה יתהפך לששון ולשמחה, תשעה באב. אם הוא חל בשבת, הוא נדחה. יום ראשון, לא מקדימים אותו. וכן, ביום טוב, יש מסכת שנקראת מסכת חגיגה, המסכת האחרונה של סדר מועד. שם מובא שיש שתי קורבנות שיש מצווה להביא בכל אחד מהשלושה הרגלים בבית המקדש. כל עם ישראל צריכים להביא. צריכים להביא קורבן שלמים וקורבן עולה. שלמי חגיגה ועולת ראייה. אז הקורבן חגיגה שמביאים ביום טוב, מותר להביא את אפילו ביום טוב, אבל לא בשבת. אז זה נדחה ליום ראשון, שני. וכן המצווה הנדירה, מצוות הקהל, שעושים אותה אחת לשבע שנים, אחרי שמיטה. שנה אחרי שנת שמיטה, בחג הסוכות, מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות, כולם נקהלים, אנשים, נשים וטף, לבית המקדש. מלך מבית דוד יושב על גבי במה מיוחדת וקורא בספר דברים, ספר משנת תורה. אם זה חל בשבת, זה נדחה. זה לא מקדימים. מאחרים ליום ראשון ולא מקדימים ליום שישי. אבל קריאת המגילה מקדימים. אף על פי שאמרו מקדימים ולא מאחרים את קריאת המגילה, אותו יום שהקדימו, מותרים בהספד, צריך להספיד מישהו, ואם קובעים תענית, מותר בתענית באותם ימים. ואם אדם נתן מתנות לאביונים, ביום קריאת המגילה, שזה המנה ככה באמת לעשות, לתת מתנות לאביונים באותו יום שקוראים מגילה, יצא ידי חובה. המשנה אומרת, תחילת המסכת, מגילה נקראת, באיזה יום, באיזה תאריך קוראים קריאת מגילה? כולנו יודעים, ביום 14 לחודש אדר. בירושלים, ביום 15 לחודש אדר. אבל המשנה אומרת, מגילה נקראת ביום 11, ביום 12, ביום 13, גם כן לחודש אדר, וגם ביום 14 ו-15. מי אלה שקוראים? הכפרים מקדימים לקרוא בימי שני או חמישי, שזה יוצא או י' א' או י' ב' או י' ג' לחודש אדר. למה? מכיוון שבני הכפרים, בדרך כלל, לא היה להם אחד ביניהם שיודע לקרוא קריאת מגילה כדת וכדין. הם היו נכנסים לעיר לשמוע שם קריאת מגילה. תרחה בשבילהם. אבל יש יומיים בשבוע שבכל אופן הם נכנסים לעיר. זה נקרא יום הכניסה. איזה יומיים? ימי שני וחמישי, שעזרה, סופר, תיקן, שבתי דינים יהיו קבועים בימים האלה, ולכן בני הכפרים נכנסים להידיין שם בימים האלה. הם כבר נמצאים בעיר, נתנו להם רשות החכמים לשמוע קריאת מגילה בימי שני וחמישי, כשכר על זה שמספקים מים ומזון לאחיהם שבעיירות הגדולות, בכרכים. אמר על זה רבי יהודה, מתי הכפרים מקדימים ליום הכניסה לקרוא מגילה בימי שני וחמישי? דווקא במקום שבאמת נכנסים בימי שני ובחמישי, אבל אולי נוסיף בזמננו, מקום שאין נכנסים בשני וחמישי, לא? מקום שאין נכנסים לא בשני ולא בחמישי, אז אין קוראים אותה אלא בזמנה. אם זה כפרים שהם לא מוקפים חומה כמובן, אז ביום 14 הוא חודש אדר. וככה מנהג באמת, וככה הלכה. משנה אמרנו שעיר זה מקום שיש בה 10 בטלנים. מביא הגמרא תנא ברייתא, 10 בטלנים שבבית הכנסת, כמו שאמרנו, שהם בטלים ממלאכתם ומתפרנסים, ציבור מפרנס אותם כדי שיהיו מצויים בתפילה בבית הכנסת. באלו, לעניין קריאת מגילה אמרו, מקדימים. אם אי אפשר לקרוא מגילה ביום פורים, אתה לא דוחה לאחר כך, אלא אתה מקדים, ולא מאחרים. אתה לא מאחר. מה איתם? למה באמת לא? אמר רבי אבא, אמר בשם שמואל, אמר קרא, פסוק אומר, לעניין קריאת מגילה, ולא יעבור, לא עוברים על הימים שכתובים במגילה, יום 14 ו-15 לחודש אדר. ואמר רבי אבא, אמר בשם שמואל, אמרה נוספת. שנה, כשמונים שנה, אתה מונה חודשים, 12 חודשים מיום ליום. למשל, נדר, אדם נדר שהוא לא ישתה יין שנה, והוא נדר באלף ניסן, ראש חודש ניסן. אסור לו לשתות יין עד אלף ניסן שנה הבאה. יכול להיות שאלף ניסן שנה הבאה תסתיים שנה, מה שנקרא שנת לבנה, 12 חודשים, חודשי לבנה, אבל לא תסתיים שנה של שנת חמה. מה ההבדל? שנת לבנה מורכבת בדרך כלל מ-12 חודשים, לפעמים 13 חודשים בשנה מעוברת. שהחודשים נקבעים מהזמן, הרי תחילת חודש אין את הירח, הירח קטן מאוד, ואז באמצע החודש הוא עיגול שלם, סיירה בשלמותה מה שנקרא, ירח שלם, ואז לקראת סוף החודש הוא מתמעט והולך עד שהוא נעלם, ואז שוב הירח מתחדש. כל מולד הלבנה מתחיל חודש חדש. זה יוצא 29 יום וחצי, 12 שעות, ועוד מתוך 1,080 חלקים שיש בשעה, זה 793 חלקים. כמו שמיד נראה, נתמקד בחלק הזה בהמשך בלי נדר. אז זה מולד לבנה. 12 כאלה זה שנת לבנה. זה יוצא בדרך כלל 354 יום. שנת לבנה. 12 חודשים כאלה. בדרך כלל זה חודש אחד מלא, חודש אחד חסר, חודש אחד 30 יום, חודש אחד 29 יום. זה יוצא 6 כפול 30 ו-6 כפול 29. ככה זה יוצא שנה של לבנה. אבל שנה של חמה, מה שרגילים להסביר, שהשמש מקיפה את כדור הארץ, אפשר לומר שכדור הארץ מקיף את השמש, זה לא משנה, זה יכול להיות שניהם. וזה לוקח, שנת חמה לוקחת 365 יום. אם כן, זה 11 יום יותר מאשר שנת לבנה. שהבן אדם נדר באלף ניסן, שנה שעברה, שהוא יהיה אסור בשתיית יין שנה שלמה, אלף ניסן, שנה הבאה, אחרי שעברה שנה, עברה שנת לבנה, לא עברה שנת חמה. אז מצד ימים יש לנו עוד 11 ימים עד שתסתיים השנה של החמה. בכל זאת, ברגע שהגיע א' ניסן, הסתיימה לו שנה. אומר על זה שמואל, ומניין שאין מונים ימים לשנים. מניין אני יודע שלא צריך להמתין 365 ימים כדי שתסתיים לו שנה. אלא מונים חודשים של הירח, 12 חודשים. שנאמר לחודשי השנה. חודשים אתה מונה לשנים, והיא אתה מונה ימים לשנים. ורבנן דקיסרי, התלמידים שלמדו בקיסרי, אמרו, משום רבי אבא אמרו, גם חידוש נוסף, לא מחשבים שעות לחודשים, אלא רק ימים. וכאן מדברים על הדוגמה שהזכרנו קודם. הרי החודש מורכב מ-29 ימים, 12 שעות, ומתוך 1,080 חלקים שיש בשעה, 793 חלקים. זה חודש. בכל זאת, מבחינתנו, אנחנו מונים ראש חודש 29 יום. יש מקרים 30 יום. פעם ככה, פעם ככה, בדרך כלל, חודש ככה, חודש ככה. לחודש של 29 יום, אחרי 29 יום, לא בטוח שזה מולד הלבנה עדיין. כי מולד הלבנה זה 29 יום, 12 שעות, ועוד כך וכך חלקים, 796 חלקים. אז אם אדם אמר לאשתו, נותן לה גט, היא תהיה מגורשת אם הוא לא בא עד סוף החודש. אותו חודש היה של 29 יום, והוא בא לילה אחר כך, במוצאי ה-29, לילה יום ה-30. אבל אותו חודש קבעו אותו שהוא יהיה 29 יום, ביום ה-30 הוא כבר נהיה א' של החודש הבא. הוא הגיע לילה היום ההוא, ועדיין לא התחדשה הלבנה. בכל זאת, מכיוון שאנחנו מתחילים ראש חודש, ליל 30, הוא מתחיל, במקום ליל 30 הוא נהיה ליל א', אז זה נחשב שהבעל הגיע אחרי החודש כבר. ומגורשת. מניין אנחנו למדים שאין מחשבין שעות לחודשים? מניין אנחנו למדים שמכיוון שראש חודש זה אחרי 29 יום, אפילו שהבעל הגיע כמה שעות אחר כך, בליל היום ה... 30 שהפכו אותו ליום א' של החודש הבא, ועדיין החודש, מבחינת המולד הלבנה, עדיין לא היה מולד הלבנה. בכל זאת, אנחנו לא מונים את השעות שנשארו עד סוף מולד הלבנה, אלא מכיוון שנגמר היום, נגמרו ה-29 יום, קבענו ראש חודש, שנאמר, הקדוש ברוך הוא במדבר נתן לעם ישראל סלב, אמר שהם יאכלו אותו עד חודש ימים. זאת אומרת, מה המרכיבים של החודש? ימים אתה מחשב לחודשים, ויהיה אתה מחשב שעות לחודשים. אנחנו לא אומרים, תאי ראש חודש ביום ראשון בשעה פלונית. אין דבר כזה. או שיום ראשון הוא ראש חודש או שהוא לא ראש חודש. אנחנו לא מתחילים את ראש חודש באמצע היום. כי ימים אתה מונה לחודשים ולא שעות. גם אני יודע שמולת הלבנה יהיה באמצע היום. מציאות שראש חודש יהיה באמצע היום, על מה אתה מדבר? לפי מה אתה קובע ראש חודש? לפי מה שמתחשק לך? אתה מונה ראש חודש לפי מולד הלבנה. מולד הלבנה בשעה 2:30. למה אתה מתחיל עם תחילת היום? אין דבר כזה. אני לא הולך לפי שעות, אני הולך לפי יום. תחילת היום ראש חודש או לא ראש חודש? אין דבר כזה באמצע היום לעשות ראש חודש. למדנו במשנה רשימה של דברים, של זמנים, שאם אני לא יכול לעשות אותם באותו זמן, אני מאחר אותם, אני לא מקדים. אני לא אומר שזה יהיה ביום שישי במקום שבת, אלא ביום ראשון במקום שבת. אבל זמני הצי כהנים, ותשע באב, וחגיגה, והקהל, כל אלה מאחרים ולא מקדימים. מאחרים ליום ראשון ולא מקדימים ליום שישי, כמו שדיברנו במשנה. מבארת הגמרא, למה? תשע באב, למה אתה לא מקדים? אתה לא יכול לצום בתשע באב. אז תצום ביום שישי? לא. הקדומי פורנות לא מקדימי. אני לא מקדים את הפורנות. אני מעדיף לאחר. חגיגה, והקהל, וזמן הציקה, כהנים והעם, רשי מוסיף, משום דאקתי לומת הזמן חיוב היו. עדיין לא הגיע הזמן העם, לא הגיע הזמן החיוב שלהם. קורבן חגיגה צריך להביא ביום טוב. לפני יום טוב עדיין לא הגיע הזמן החיוב. הקהל צריך להקיל את העם במוצא יום טוב ראשון של סוכות. עדיין לא הגיע. לפני זה, עדיין, לפני סוכות לא הגיע עדיין הזמן. וכן, הזמן של הנדר, של הצי כהנים והעם, שמביאים היום טוב שלהם, מביאים את הקורבן, עצים שלהם, עדיין לא הגיע הזמן שלהם. מביאה הגמרא תנא ברייתא. חגיגה, קורבן חגיגה, שדיברנו על זה, שלמי חגיגה, שמביאים בכל יום טוב. וכל זמן חגיגה. יש עוד קורבן מסוים שמביאים אותו בזמן שמביאים קורבן חגיגה, שזה אמרנו עולת ראייה, שמביאים קורבן עולה. מאחרין, אתה לא תביא חגיגה לפני הזמן. זאת אומרת, אם נאמר יום טוב חל בשבת, אתה לא מביא קורבן חגיגה בשבת. אז מה, תביא לפני שבת? לא. מאחרים, אחרי שבת. ולא מקדימים. אז לא רק חגיגה, אלא כל זמן חגיגה. מה זה זמן חגיגה, שואלת הגמרא? בשלמה חגיגה, אני יודע מה זה. זה קורבן חגיגה. דהי מקלה יום, אם מזדמן יום טוב בשבת, בשבתה, מאחרין אנלה לבטר שבתה, תביא את הקורבן ביום ראשון, בימי חול המועד, או מה שנקרא יום תבוח של אחרי חג השבועות. אלא זמן חגיגה, מה היא? מה זה זמן חגיגה? מבארת הגמרא. אמר רב הושעיה, אחי כאמר, חגיגה בשבת, אם חל שצריך להביא קורבן חגיגה בשבת, דוחים את זה ליום ראשון, וזמן חגיגה, הכוונה, עולת ראייה. אתה אומר, שאתה בא לעלות לרגל, לא יראו פני ריקם, אל תבוא ריק, תבוא עם איזה קורבן, עם קורבן עולת ראייה. עכשיו, בעולת ראייה, לפי הברייתא, לא מביאים את זה לא רק בשבת, אלא גם ביום טוב. אפילו ביום טוב, בזמן חגיגה, כתוב חגיגה וזמן חגיגה. יום טוב זה זמן שבו מביאים קורבן חגיגה, כי קורבן חגיגה, לפי הדעה פה, דוחה יום טוב. זה ודאי דוחה יום טוב, אבל לפי הדעה פה, עולת ראייה לא דוחה יום טוב. אלא זה בזמן חגיגה, מה שאמור להגיע בזמן חגיגה. אפילו ביום טוב, בזמן חגיגה, מאחרינה. זאת אומרת, חגיגה, אם חל יום טוב בשבת, שאי אפשר להביא קורבן חגיגה, כי חגיגה דוחה יום טוב, היא לא דוחה שבת, אז דוחים את זה ליום ראשון, וגם מה שבזמן חגיגה אי אפשר להביא, דהיינו ביום טוב, שקורבן חגיגה אפשר להקריב, אבל קורבן עולת ראייה אי אפשר להקריב, אז דוחים את זה ליום שלאחר מכן. מאחרינה, מאחרין. מה אני? מי התנא של הברייתא שסובר, שאי אפשר להקריב קורבן עולת ראייה, שזה קורבן שצריך להביא אותו לכבוד הרגל. בכל זאת לא דוחה יום טוב, תביא אותו בימי חול המועד. מה אני? בית שמאי היא, זה דעתם של בית שמאי דתנן. בית שמאי אומרים, מביאים שלמים ביום טוב. למה? כי קורבן שלמים נאכלים יש חלק שנאכל הבעלים, חלק שנאכל הכהנים, אז כשאתה בא ומקריב קורבן שלמים ביום טוב, זה לצורך אוכל נפש, מותר לעשות מלאכה ביום טוב, לצורך הכנת מאכלים, אז לכן זה מותר להקריב אותו. ובכל זאת אומרים בית שמאי, אין סומכין עליהם. לפני שמקריבים קורבן, בעל הקורבן נשען על ראש הקורבן בכל כוחו. את זה לא עושים ביום טוב. אלא מה? יעשה סמיכה לפני יום טוב. כך דעת בית שמאי. למה? כי אסור להישען על בהמה ביום טוב. זה נחשב שהוא משתמש בבהמה וחכמים אסרו את זה. אבל לפי בית שמאי, לא מביאים קורבנות עולות ביום טוב, כי קורבן עולה לא נאכל הבשר שלה לאדם, אלא כולה מוקטרת על גבי המזבח. לא התירו לעשות מלאכה לצורך גבוה לפי בית שמאי. ובית הלל אומרים, מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם. אז אם כן, יש לנו הסבר אחד מה פירוש זמן חגיגה. הכוונה לקורבן עולת ראייה. שאפילו בזמן חגיגה, ביום טוב לא מביאים את העולת ראייה, אלא מביאים את זה אחרי יום טוב. רב אמר הסבר אחר. חגיגה, וכל זמן חגיגה, מה הכוונה? על הקורבן חגיגה עצמו. כמה אני יכול לאחר את הבאת קורבן החגיגה? לא הבאתי אותו ביום הראשון. אני יכול להביא אותו ביום השני? כן. עד מתי אני יכול להביא אותו? אחרי חודש? לא. כל זמן חגיגה מאחרין. תפי לא. יותר מזה לא. מה זה זמן חגיגה? דתנן. מי שלא חג, מי שלא הביא קורבן שלמי חגיגה, ביום טוב הראשון של חג, נאמר סוכות למשל, יום טוב ראשון של חג סוכות, חוגג והולך את כל הרגל כולו, יכול להביא קורבן חגיגה גם בימי חול המועד, כל הרגל. וגם בשמיני עצרת, ביום טוב האחרון של חג, אבל אם עבר הרגל ולא הביא קורבן חגיגה, אינו חייב יותר באחריותו. רבשי אמר, הסבר שלישי מה פירוש חגיגה וכל זמן חגיגה. חגיגה, וכל זמן, הפירוש כל אחד משלושת הרגלים, שלושת החגים שמביאים קורבן חגיגה, פסח, סוכות וגם שבועות, שהוא החג שאין לו ימי חול המועד. ובכל זאת, מאחרים, אם חל יום טוב של חג שבועות בשבת, אני לא אקריב את שלמי חגיגה בשבת. אפילו שזה היום היחיד שיש לי יום טוב, אין לי ימי חול המועד אחר כך. מתי אני אקריב את הקורבן חגיגה? ביום ראשון. אפילו עצרת שהיא רק יום אחד, דחד יומה. בכל זאת מאחרין. דתנן, מודים, בית שמאי ובית הלל, שיש ביניהם ויכוח אם חל חג שבועות בערב שבת, לא ניכנס לזה, הם מודים שאם חל עצרת להיות בשבת, מתי מקריבים את הקורבן שלמים, קורבנות עולת ראייה, שלמי חגיגה ועולת ראייה, יום תבוח אחר השבת. יש לחג השבועות תשלומים כל שבעת ימים של החג. זאת אומרת, יש אפשרות להשלים להביא את הקורבנות של חג השבועות אחרי חג השבועות. ואם חג השבועות חל באמצע השבוע, לא בשבת, אז מביאים שלמי חגיגה ביום טוב. אבל אם חל יום טוב של חג שבועות בשבת, אי אפשר להביא שלמי חגיגה בשבת, אלא דוחים את זה ליום ראשון, ליום, כן, יום אחרי. ואם כן, זה הסבר נוסף, מה פירוש חגיגה וכל זמן חגיגה, שכל אחד מהזמנים, כל אחד מהרגלים מביאים קורבן חגיגה, אפשר לדחות אותו גם כן לאחרי החג. אחרי יום טוב ראשון, אפשר להשלים להביא את הקורבן למחרת, ואם זה חל בשבת, אתה חייב לדחות אותו למחרת. אמר רבי אלעזר, אמר בשם רבי חנינה, רבי, רבי יהודה הנשיא, מחבר השישה סדרי משנה, נתה נטיעה בפורים, נטע אילן בפורים. על אף שפורים נאמר עליו לעשות אותו ימי משתה ושמחה, ויום טוב, ודורשים שהוא יום שאסור בעשיית מלאכה, גמרא תבאר כמה הסברים איך בכל זאת הוא נטע נטיעה בפורים. ודבר נוסף שרבי עשה, אומר רבי אלעזר בשם רבי חנינה, הוא רחץ בקרונה של ציפורי ב-17 בתמוז. ב-17 בתמוז הוא הלך לרחוץ בפרהסיה בשעת הילוך הקרנות בציפורי. ורבי ביקש גם לעקור תשעה באב, אומר רבי אלעזר בשם רבי חנינה. ועל זה שהוא רצה לעקור את אישה באב, לא הודו לו חכמים. אמר לפניו רבי אבא בר זבדה, לפני רבי אלעזר שאומר בשם רבי חנינה, רבי, לא כך היה מעשה. רבי לא רצה לעקור את אישה באב לגמרי בכל השנים. אלא באותה שנה בלבד, שאותה שנה תשעה באב שחל להיות בשבת אהבה. תשעה באב בדיוק חל בשבת, כמו שדיברנו במשנה על אחד הדברים שלא מקדימים אלא דוחים, כשתשעה באב חל להיות בשבת. ודחינו לאחר השבת, אמרנו, טוב, אז תשעה באב יהיה ביום ראשון. ואמר רבי, הואיל ונדחה, ידחה לגמרי. הואיל ודחינו שלא צמים תשעה באב כי הוא חל בשבת, אז הוא ידחה ולא יצומו גם ביום ראשון. ועל זה לא הודו לו חכמים. רבי אלעזר מאוד שמח על התיקון, שתיקן אותו רבי אבא בר זבדה, קרי עלי, טובים השניים מן האחד, אם לא שהיינו ביחד, לא הייתה מתקן אותי, שרבי לא ביקש לבטל לגמרי תשעה באב, אלא באותו זמן שהוא חל בשבת, שדוחים אותו ליום ראשון, שיהיה בטל. הוא הסכים עם דבריו. שואלת הגמרא, רבי נתן נטייה בפורים? זה הרי יום טוב לעניין מלאכה. אז איך היא נתן נטייה בפורים? ועתנה רב יוסף, רב יוסף שנה ברייתא, על הפסוק שנאמר על פורים, שעושים אותו שמחה ומשתה ויום טוב. זה שעושים אותו שמחה מלמד שהימי הפורים אסורים בהספד, כי זה ימי שמחה. משתה מלמד שאסור בתענית, כי צריך לעשות בו סעודה. ומה שכתוב שהוא יום טוב מלמד שהיום הזה אסור בעשיית מלאכה, זה אחרי בי נתן נטייה בפורים. אלא מתרץ הגמרא, רבי, הזמן שלו של פורים היה ב-14 בחודש אדר. הוא לא היה גר בעיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. בר הרבה שר הווה. והוא נתן את הנטייה למחרת ביום של פורים בירושלים, בערים המוקפות חומה. וכי נטע ב-15 נטע, הוא נטע ביום 15, שזה לא יום טוב בשבילו. שואלת הגמרא, איפה רבי היה גר, אתה יודע? הייני, וכי זה נכון שהוא היה גר בעיר שאינה מוקפת חומה? והרבי בטבריה אהבה, הוא היה גר בטבריה. סתם, טוב לדעת. וטבריה היא עיר שמוקפת חומה ממות יהושע בן נון הווי. כמו שהגמרא מביאה בהמשך. והרי מבצר הצדים צר צר וחמת רקת וכנרת, והיה מסורת בידי החכמים שרקת זאת טבריה, שהיא אחת מהערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון. אז אם כן, רבי היה בעיר שביום 15 זה פורים. בטבריה, עיר מוקפת חומה, בכל אופן איך שהגמרא כרגע מבינה. אלא אומרת הגמרא, נכון, צריך להגיד הפוך באמת. הוא עשה מלאכה ביום שהוא פורים במקום אחר, לא איפה שהוא גר. מקודם אמרנו שהוא היה גר בעיר שאינה מוקפת חומה, אז הוא עשה מלאכה ביום 15, אז אתה אומר שהוא היה גר בעיר מוקפת חומה, טוב, אז הוא עשה מלאכה ב-14. רבי בר חמי שרבה, הוא באמת עשה פורים ביום 15 לחודש אדר, וכי נטע את הנטייה, זה באמת היה ב-י"ד, בהרבה שרבה. שואלת הגמרא, מה? ומפשיט עלי לרבי, וכי היה פשוט לו, דטבריה היא עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון? היה פשוט אצלו? ולכן אצלו פורים היה ביום 15 לחודש אדר? והכי זקיה, שהוא היה בתקופה מאוחרת יותר, היה לו ספק לעניין טבריה, האם היא עיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון, וכי הוא לא ידע מה שרבי הכריע? חזקי הקרי, הוא היה קורא קריאת מגילה, בטבריה ביום 14 וביום 15, גם ביום 14 לחודש אדר וגם ביום 15 לחודש אדר, כי היה לו ספק. מספקא ליה, היא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, היא לא. היה לו בזה ספק, האם טבריה נחשבת עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, או שהיא לא נחשבת מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אומרת הגמרא, זה שחזקיה הסתפק לא אומר שגם רבי היה לו ספק. לחזקיה מספקא ליה, לרבי פשיטא ליה. רבי היה פשוט, הוא לא הסתפק. היה ברור לו שטבריה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, לכן הוא עשה מלאכה ביום 14, שאצלו זה לא פורים. שואלת הגמרא, וכי פשיטא ליה, מי שרי? בסדר, רבי ידע שאצלו פורים זה ביום 15 לחודש אדר, וכי מותר לו לעשות מלאכה ביום 14, והכתיב במגילת תענית, שזו מגילה ששנויים בה ימים שהם ימים טובים שאסורים בתענית. מדברים על פורים. את יום 14 ואת יום 15 לחודש אדר. יומי פוריה אינון, שניהם ימי פורים. זה לא למספד בהון. אסור להספיד בהם, וכל שכן שאסור להתענות בהם. ואמר רבה, מה מחדש מגילת תענית? את מה שכבר כתוב מפורש במגילת אסתר. מגילת תענית זה דבר שנשנה על ידי חזקיה, חנניה בן חזקיה, שהוא היה מהחכמים, אבל כבר במגילת אסתר, מאנשי כנסת הגדולה כתוב, להיות עושים את יום 14 ויום 15, זה ימים שכתובים כבר במגילת אסתר שהם ימים טובים. מה מחדש מגילת תענית? מה שהוא חידש, כי במגילת אסתר כתוב שיום 14 זה להרים הפרזים, כן, הערים הפרזים היושבים ביום, בערי הפרזות, הם עושים את יום ה-14, יום משתה ושמחה ויום טוב. ודרשנו שבערים המוקפים זה ביום 15. אבל אלה שבערי הפרזים, אין להם יום טוב במגילת אסתר ביום 15. אלה בערי הפרזים יש להם רק ב-14, לא ב-15. וכן אלה שבערים המוקפים יש להם רק ב-15 ולא ב-14. מגילת תענית באה לחדש ששני הימים נחשבים ימים טובים. אמנם קריאת מגילה כל אחד קורא במקומו, ושאר ההלכות כל אחד נוהג כמקומו, אבל שני ימים טובים לאסור את של זה בזה ואת של זה בזה, בני 14 עשו להם ב-15 אספד וטענית, ובני 15 עשו להם ביום 14 אספד וטענית, אז איך הוא עשה מלאכה? אומרת, מה, לא כתוב שזה אסור במלאכה. הנמילי שהימים נאסרו, אלה של 15 נאסר להם יום 14 שהוא נחשב אצלם סוג של יום טוב, זה רק לעניין בהספד ובתענית שאסור להם להספיד ביום הזה ולהתענות בו. אבל לעשות מלאכה, רק יום אחד אסור להם, היום שלהם. בני 15 ביום 15, בני 14 ביום 14 ותו לא, הם לא צריכים להאסר בעשיית מלאכה ביום השני. שואלת הגמרא, היני, איך זה כך? והרב, פעם הוא ראה, חזי אלא הוא גברה לי, זה אדם, דאבה קשה די קיטנה, הוא זרה קיטנן, פשטן, קוטנה פשטן, בפוריה, ביום פורים, ולטיי, הוא קילל אותו, והקוטנה לא צמחה באמת, ולא צמח קיטני. מה מבינה? שזה היה ביום שאותו בן אדם לא היה אצלו פורים, אבל זה היה פורים במקומות אחרים, נאמר אם הוא היה בכפרים, אז היה ביום 15, אצלו היה פורים ביום 14, והוא זרה קוטנה פשטן ביום 15, ובכל זאת רב קילל אותו. עונה הגמרא, לא, לא זה היה סיפור. הוא בן 14 שהוא זרה ביום 14, אתם בר יומי הווה, לכן הוא קילל אותו. בכל אופן, תירצנו תירוץ אחד, איך רבי נתן נטייה בפורים? כי זה לא היה פורים שלו. הוא נהג פורים ביום 15 לחודש אדר, כי הוא היה גר בטבריה, והיה ברור לו שטבריה זה יום, טבריה זה עיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון. והוא נתן נטייה ביום 14, יום קודם, שזה פורים לשאר בני העולם, שהם במקומות שאינם מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. תירוץ נוסף, תירוץ שני. איך רבי נתן נטייה בפורים, הרי זה יום שאסור בעשיית מלאכה. רבא ברי דרבא אמר, אפילו תאימה ביומי. אפילו אם תאמר שרבי נתן נטייה ביום 15 לחודש אדר, ביום שלפי דעתו זה פורים, איפה שהוא גר. ונכון שבמגילת אסתר כתוב שהיהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 משתה ושמחה ויום טוב. זה היה התקנה, אבל לא קיבלו את התקנה לגבי יום טוב. אספד ותענית קביל עליו. הציבור קיבלו על עצמם באמת את יום הפורים, יום 14, היום שלהם, או יום 15, כל אחד ביום שלו, להיות אסורים בהספד ובתענית. אבל להיות אסורים במלאכה לא קבלו עליו. לא קיבלו עליהם איסור. תדייק את זה גם בלשון של הפסוקים במגילת אסתר. דמעיקר, לפני שקיבלו את ימי הפורים כתיב, שמחה ומשתה ויום טוב. גם יום טוב. הייתה תקנה שרצו לתקן שהימים האלה יהיו. ולבסוף, כשקיבלו עליהם את ימי הפורים כתיב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, לא כתוב יום טוב. ואילו יום טוב לא כתיב. זאת אומרת שאיסור מלאכה לא נאסר בפורים. ולכן רבי נתן נטייה. שואלת הגמרא, אז אם ככה נשאלת השאלה על רב שקילל את אותו אחד שזרה פשטן, ולרב מה הייתה לטיה אלא הוא גברה, למה הוא קילל אותו? תרצת הגמרא, כי במקומו של רב כן החמירו, כן קיבלו על עצמם איסור, היה מקום שנהגו לעשות, להימנע מעשיית מלאכה בפורים. וזה דברים המותרים, ואחרים נהגו בהם איסור רב. נכון שמעיקר הדין מותר לעשות מלאכה בפורים, אבל מכיוון שנהגו שלא לעשות מלאכה במקומו של רב, והוא כן עשה, לכן הוא קילל אותו. אבל, ובאתרי דרבי לא נהוג, רבי שהוא נתן נטייה, כי במקום שהוא היה גר, לא קיבלו על עצמם איסור מלאכה ופורים. אז אם כן, זה הסבר נוסף, הסבר שני, למה רבי נתן נטייה בפורים. באמת זה היה בפורים שלו, אם הוא גר בטבריה, אז ביום 15 לחודש אדר, והוא נתן נטייה כי נכון שרצו לתקן שיום פורים יעשו בעשיית מלאכה, אבל הציבור לא, זה לא התקבל, התקנה הזאת לא התקבלה. והיא בית אימא, תירוץ נוסף, לעולם במקומו של רבי גם נהוג, נהגו לאסור עשיית מלאכה בפורים. ורבי, נטייה של שמחה נטע. הוא לא נטע סתם נטייה שהיא אסורה בגלל שזה מלאכה, אלא הוא נטע נטייה של שמחה, שדבר כזה מותר כן לעשות בפורים. זה לא נחשב מלאכה שאסורה. תכף הגמרא תגיד מה זה נטייה של שמחה. כדתנן, כמו שראינו, שיש הבדל בין נטייה סתם לבין נטייה של שמחה. אם לא יורדים גשמים, חלילה עצירת גשמים, אז כשיש בית דין סמוכים, איש מפי איש, עד משה רבנו, היו גוזרים 13 תעניות על הציבור. היום בזמננו, מביא מהיעבץ, מביא הקף החיים, בסימן תף קוף עין וב. מביא מתשובות, מביא מאחרונים, שלא נוהגים את אותם התעניות. אבל על כל פנים, בזמנים שכן נוהגים התעניות האלה, אם עברו 13 התעניות שגזרו ולא יורדים עדיין גשמים, עברו אלו ולא נענו, אז לא גוזרים עוד תעניות על הציבור, אבל כיוון שלא יורדים גשמים, אז זה מראה שחלילה יש כעס משמיים, אז צריך לראות כמו נזופים, צריך ככה להיכנע ולהיות שבורים. אז ממעטים במסע ומתן, בבניין ובנטיעה, באירוסין, שמחת אירוסין, ובשמחת נישואין. ותענה יעלה נאמה ברייתא, מה זה בניין ונטיעה? מה שאסורים. בניין, הכוונה בניין של שמחה. נטיעה, הכוונה נטיעה של שמחה, זה אל תעשה. מה זה נקרא, איזו בניין של שמחה? זה הבונה בית חתנות לבנו. כאן רש"י מבאר מה הכוונה, שכשאדם היה מחתן את הבן הראשון, הוא היה בונה לו בית, נותן לו דירה, ועושה לו חופה בתוך הבית. אז זה בניין של שמחה, זה אסור בימים האלה. איזו היא נטייה של שמחה? זה הנוטע הבורנקי של מלאכים. אילן שיש לו צל, שיש לו הרבה ענפים, שעושה הרבה צל, והמלאכים היו אוכלים תחתיו בימות החמה, ועושים שם שמחות. זה סוג של נטייה מיוחדת שנקראת נטייה של שמחה. וזה בימים שעברו ימי התעניות על הגשמים ולא נענו ועדיין יש עצירת גשמים, נטייה כזאת לא עושים. דווקא נטייה כזאת בפורים כן היה מותר לעשות. זה מה שנטע רבי. חזקיה, אמרנו שהיה לו ספק. האם טבריה היא עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון או לא? או שהיא לא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון? לעומת זאת רבי אמרנו שלא היה לו ספק. הוא היה ידע בטוח שטבריה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אומרת הגמרא, נתבונן בגופם של דברי חזקיה. שחזקיה קרי בטבריה, הוא היה קורא בטבריה מגילת אסתר, גם ביום 14, ביום 14 לחודש אדר, וגם ביום 15, יום 15 לחודש אדר. למה? מספקל, היה לו ספק, האם טבריה היא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון? היא לא. שואלת הגמרא, הוא מספקל מילתא דטבריה, מה יש ספק, האם טבריה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון? בוודאי שהייתה מוקפת חומה כבר בימות יהושע בן נון, והכתיב לעניין, כתוב ביהושע, על הנחלה של שבט נפתלי בארץ ישראל, והרי מבצר הצדים, צר וחמת, רקת וכנרת. מה זה רקת? וקיים עלן רקת זו טבריה, שהם הרי מבצר, מוקפות חומה. אומרת הגמרא, נכון. טבריה הייתה מוקפת חומה מאות יהושע בן נון, אין ספק. אין ספק. רק מה הספק? היינו תמה דמספקא לי, משום דחד גיסא, צד אחד של טבריה, שורה דימה אבת. הים היא החומה. ולחזקיה היה ספק, האם הצד הזה שטבריה סמוכה לים כנרת, ששם אין חומה, אלא הים הוא החומה, שזה מונע מהאויבים להיכנס, כי יש פה ים, הם לא יכולים לעבור אותו. זה לא בקלות לעבור אותו. האם ים נחשב חומה או לא? שואלת הגמרא, יחי, מה הם מספק לי? מה ספק אם ככה? מה, אתה מסתפק? האם הצד של הים נחשב שזה כמו חומה או לא? ודאי לאו חומה היא. זה ודאי שזה לא חומה. שיקרא מגילה רק ביום 14. לתניה. כתוב לעניין בתי ערי חומה. אדם שמוכר בית, בזמן שיובל נוהג, דהיינו שה-12 שבטים של עם ישראל נמצאים בנחלתם, נמצאים בארץ ישראל, אדם שמוכר בית. היום בזמננו אין היובל נוהג בינתיים, עד שיבנה בית המקדש, והקדוש ברוך הוא יקבץ את כל נתחי עם ישראל, ויהיו פה כל ה-12 שבטים בארץ ישראל. בכל אופן, אבל בשנים שכן נוהג יובל, אז כמו שאנחנו מכירים, אחרי 7 שנים יש שנת שמיטה, אז אחרי 7 שמיטות מגיע שנת ה-50, ואז זה שנת יובל. שנת יובל, אחד הדברים, שהשדות שהאדם מכר חוזרות אליו. אבל יש בזה תנאים. למשל, בית, אדם שמכר. אז אם הוא מכר בית במקום שהוא לא מוקף בחומה, בבתי החצרים, מה שנקרא, אז הוא יכול לקנות בחזרה את הבית עד שנת יובל, ואם הוא לא קנה את זה בחזרה, בשנת יובל זה חוזר אליו. זה כמו מין סחירות שהוא רק מזכיר את הדירה שלו. אי אפשר למכור דירה בזמן שהיובל נוהג. אבל אם הוא מוכר בית בעיר המוקפת חומה, ממות יהושע בן נון, אז הוא מכר את הבית, הוא יכול לפדות אותו, לקנות אותו בחזרה תוך שנה. אם הוא לא קנה תוך שנה, זה לא חוזר לו, אפילו לא ביובל. והוא לא יכול לפדות את זה אחר כך. אז לעניין בתי ערי חומה, פסוק אומר, אשר לא חומה. דווקא אם יש חומה מיוחדת בשביל העיר, אז היא נקראת עיר מוקפת חומה. ולא שור איגר. לא שבנו בתים סמוכים אחד ליד השני, והבתים עצמם הם מעין חומה. לעניין בתי ערי החצרים, שהם לא מוקפות חומה, פסוק אומר, אשר אין להם חומה סביב. אז אם כן, אתה רואה שחומה צריך שיהיה סביב. זה בא למעט פרט לטבריה, שאין לה חומה סביב, שימה בצד אחד היא חומתה. אז אם כן, אנחנו רואים לעניין בתי ערי חומה, לעניין מכירת בית בארץ ישראל, בזמן שהיובל נוהג, שטבריה לא נחשבת עיר מוקפת חומה, כי זה לא סביב, כי במקום איפה שהים אין חומה, אלא הים, מכיוון שהוא מונע מאויבים להיכנס, מסבך את העניין להיכנס לעיר ולצאת ממנה, זה כמו חומה, אבל זה לא נחשב סביב העיר. לכן אין לזה דין של עיר חומה לעניין בתים, אז איך אתה רוצה לומר שיש בכלל צד שזה עיר מוקפת חומה לעניין קריאת מגילה? אומרת הגמרא, מה אתה משווה בין בתי ערי חומה של אדם מוכר בשנת יובל בית, לבין עיר חומה לעניין קריאת מגילה? לעניין בתי ערי חומה לא מספק לי, ודאי שטבריה לא נחשבת מוקפת חומה. כי כמה מספק לי, לעניין מקרא מגילה. לא כתוב דווקא לשון חומה. לא מובא לשון חומה בכלל במגילת אסתר. מה כתוב? על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר, משתה ושמחה ויום טוב. אז אתה מדייק מזה, שהרי לפני כן כתוב, שעשו גם את יום 14 למשתה ושמחה וגם את יום 15 למשתה ושמחה. אז אם ערי הפרזים עושים יום 14, אז ערי המוקפים עושים ביום ה-15. אבל לא כתוב דווקא חומה. אז אם כן, מהי פרזים ומהי מוקפים? מה ההבדל בין עיר פרוזה לעיר מוקפת חומה? דכתיב יגבי מקרא מגילה. משום דהני מיגלו ואני לא מיגלו? האם פרזים זה ערים שהבתים שם גלויים שאין חומה שמקיפה, והמוקפים, הבתים לא גלויים כי היא מוקפת חומה, והנמי מגליה, אז אם כן טבריה לא נחשבת מוקפת חומה, כי היא מגולת, היא לא מוסתרת על ידי חומה בצד של הים. או דילמה, או שמצד שני אפשר לומר שההבדל בין עיר פרוזה לעיר מוקפת, משום דהני מיגנו ואני לא מיגנו. עיר מוקפת חומה, יש עליה ההגנה של החומה מפני אויבים. אבל עיר פרוזה, אין עליה ההגנה, כי אין לה חומה. ואם כן, טבריה, נמי מגניה. ודאי שהיא קשה מאוד לכבוש את טבריה. היא מוגנת, מחמד שיש לה חומה בכל הצדדים, וגם בצד של הים שאין לה חומה, הים הוא החומה שלה. כי קשה מאוד לאויבים לכבוש עיר דרך הצד של הים. אז היא נחשבת מוקפת חומה לעניין קריאת מגילה. משום מה הכי מספקלה, זה הספק שלו. מה העניין של פרזים? האם זה שהם מגולים, טבריה גם כן מגולה מצד אחד, כי החומה, אין שם חומה בצד של הים, או מכיוון שהם מוגנים, ואז טבריה כן מוגנת. אומרת הגמרא, רב אסי, באוצל, שם מקום, הוא קרא מגילה בשני הימים. קרא מגילה באוצל גם ב-14 וגם ב-15, גם ב-14 וגם ב-15, למה? מספקלה, היה לו ספק על המקום, אם מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, היא לא. איקדה, אמר רב אסי, היי הוצל דבית בנימין, לא היה לו ספק. היה ברור לו שהיא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון היא. ולכן קוראים בה את המגילה ביום 15 לחודש אדר, ועד כאן דף ה'.